شعور مقداش نفواد يلد النمالي أنا تان وربيع في شيء ما صري نروتر وبيسرع نفواد يلد العديا بترى بغرام هي أتلاها ربيع في شيء بين ربيع وار ما صري شيء مش مرة بحيه وسلي حتى بديش ميوت وروحاني ولا شيء مرة قام يهرب في البام لطلع. הבאנו בשיעור הקודם שיש מצוות שמסמותם בעמידה, בסימונך עולס שולם. דיברנו, אם יש לזה סתירה מהש"ס, מהגמרא במסכת הנדרין, תנא דבר רבי ישמעאל, אלמלא לא זוכה ישראל אלא להגביל בני אדם שבשמיים פעם אחת בהזה יום, אמר רבי יהלקוך מעומד, שלכאורה משמע שזה רק בגלל שזה הקבלת פני אבינו שבשמיים, אבל מצד העניין של הגזרה שווה זה לא היה מתחייב, לכאורה זה סותר ככה, זה דעת ראשית. האמת היא שצריכים להבין בהתחלה מה זה המושג להקביל פני אבינו שבשמיים, למה זה נקרא העניין הזה להקביל פני אבינו שבשמיים. מי זה אבינו שבשמיים? כולנו מבינים שהכוונה הקדוש ברוך הוא, אבל 70 פונים לתורה. הרדב"ז כותב שהוא שאל מחכמי אומות העולם מדוע בלבנה רואים דמות של אדם. הלבנה יש בה כנראה הורים וגבעות, בעיניים שלנו אנחנו לא יכולים לדעת מה בדיוק יש שם, אבל רואים שפה ושם הכתמים שבהסתכלות כללית נראה כאילו עיניים, אף, פה, נראה כמו דמות של אדם. והשתוממו, לא מצאו מענה. הרדב"ז רוצה לומר, כמדומני בספר שלו, מצודת דוד, שהכוונה היא, כיוון שחז"ל אומרים, פני יעקב אבינו חקוקים בלבנה. על זה אנחנו רומזים בברכה, ברוך יוסריך, ברוך עוסיך, ברוך גוניך, ברוך בריך, ראשי תיבות יעגב. יוסריך, עוסיך, גוניך, בריך. אז לכן הקדוש ברוך הוא בלבנה הגשמית עשה דמות של יעקב אבינו, שזה בעניין הרוחני. דהיינו, הרי כל העולם הזה המגושם בפועל זה ציור של העולמות העליונים. אז יש כנגד הלבנה הגשמית, יש לבנה רוחנית. ושם הדמות של יעקב אבינו, אז זה אבינו שבשמיים, ישראל אבינו, ישראל סבא. אנחנו מקבילים פני אבינו שבשמיים, אנחנו עם בני ישראל. מעריץ, כשהוא מדבר על הדברים האלה, מדבר ברמזים, בעניין של ברכת הלבנה בעץ חיים דף קנ"ח עמוד ב', פירוש ברכת הלבנה: יורח בג'ימות אריו לב דיה עגב, היינו דאמרינן אלמלא לא זוכה ישראל לא להגביל פני אביהם שבשמיים, זה יעקב. לבנה בחשבון קודם דוד עם המילה, היינו דאמרינן לריבי לריבי חיו זיל לעין עדם וקדשה ושלח לסימנו דוד מלך ישראל חי בגיא. אז יש עוד רמז שחז"ל אומרים בגמרא, מה שאנחנו אומרים בכל פעם שמברכים על הלבנה, דוד מלך ישראל חי בגיא. מה זה קשור לברכת הלבנה? אז כי הלבנה זה בעצם רמז לשכינה. אז דוד, לכן מזכירים את דוד המלך שהוא חי וקיים, דהיינו של העתיד לבוא, כשם שאנחנו, כשם שהלבנה מתחדשת, ככה אנחנו נתחדש. אז יש פה גם יעקב אבינו, גם שכינה, גם דוד המלך, אבל מי שמבין, הכל זה הולך ביחד. דהיינו, הלבנה זה שכינה, ויעקב זה הדמות שלו, וביחד זה מתאחד ביחד. אז זה תפארת ומלכות, זה מתקשר אחד עם השני, ובעצם הכל הולך למקום אחד. אבל חז"ל דיברו במילים שכאילו מי שבאופן שטחי חושב זה סתירה, דבר, או זה שכינה, או זה יעקב, או זה דוד, אז, אבל בעצם הדברים הם מתאימים בהחלט, מדובקים, מתאימים הפלא ופלא, אבל פשוט הסתירו את הכוונות של הדברים, את העניין. בכל אופן, זה, כיוון שזה כל כך חשוב, הקבלת פני שכינה, וכמו שאמרנו, זה לא סותר. זה הכל בעצם אותו, זה הכל, 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 הכל זה דבר אחד. רק תסתכל מאיפה מסתכלים. שיש שני צדדים למטבע. אז צריכים לעמוד. ולכאורה זה סותר את ההלכה שאמרנו שזה לא שווה. צריך, זה הסיבה של לומר את זה. ולמעשה, אפילו את הדין שהרמב"ם מביא, ולכל תמידין ומוספין, שצריך לספור את העומר בעמידה. הרמב"ם מביא את זה בתורת הלכה, ואין לזה מקור בש"ס, אבל כנראה הרמב"ם לקח את זה מקדמונים לפניו, כבר הריץ גיאת, רבי יצחק גיאת, שהיה לפני הרמב"ם, והרמב"ם כנראה השתמש בספר שלו. המגיד משנה מביא הרבה דברים, מקור של הרמב"ם, רבי יצחק אבן גיאת, זה אחד מגדולי ספרד, לפני הרמב"ם, וגם הוא כבר כותב את זה. הוא אומר, כך קיבלנו מריבותינו, אומר בספר שלו מאה שערים. אסמכתו לשבירתו עומר בעמידו, מתאחדים מאוחל חרמיש בגומו, שאין תלמדו לומר בגומו, ולמדו שבגומו ובעמידו. מה כך קיבלנו אסמכתו מריבותינו? הראש, בסוף מסכת פסחים, פרק הרבה פסחים בסופו, הוא כותב ככה. וכי מבורכים על שבירתו עומר, מבורכים מעמיד. לתנו רבונה בגומו תאחל, לתפור אל תגרה בגומו, יהיה לו בגומו. תנו רבונן, הוא אומר. תנו רבונן, מה זה תנו רבונן? שנו ריבותינו. בעל זה הגאות הגריב, הוא כותב ככה, לא מצא זה בכל השס, איפה המאמר הזה? יש תניו, יש תנו, יש תנו רבונן. תנו רבונן מפרשים בעלי הכללים, שזה ברייתא שהיא מוסכמת על כולם, זה תנו רבונן. זה כל החכמי בית המדרש שונים את המאמר הזה. תניו זה לא חייב להיות שזה כל כך מפורסם, לא כל כך ידוע לכולם. אז איפה זה? הוא אומר, לא מצאתי בכל השס, במחילה מכבוד בער הגודל ציין ברייתו. לכן נראה שהיה כתוב, דסמכו רבונה, בראשי תיבות דסר. והמדפיס לא ידע לפותרו, ותיקן מפי עצמו ומדפיס דסר. היה טעות, היה כתוב דסר בראשי תיבות, דסר זה דסמכו רבונה. ואז מי, והמדפיס לא, מה זה דסר? מה זה ראשי תיבות דסר? אז אמר לו, זה כנראה דסר. אז עשה את הסמוך, הפך אותו לרש, אבל אין, זה רק אסמכתו, אבל אין מאמר כזה בדברי חז"ל. וראיתי שגם בבית יוסף סימון תפות וכן נטולי זהב העתיקו ברוכתיה. העתיקו דבני הראש, דפני רבונה, דתר. ולדעתי צריך תיגון לנזכר וצריך לומר דתר. אפילו שהיה בית יוסף העתיק את זה ו... לא רק... זה פשוט. אפילו הוא אומר לא מצא בכל הש"ס. היה צריך לכתוב גם שלא מצא את זה לא במחילתא ולא בספרו ולא בסרעי ולא במדרשים ולא בכל ספרי חז"ל לא מצא את זה. נכון? יש הרבה כמה... דברים שמביאים הראשונים בשם חז"ל, ואין לנו בספרים שלנו, כי ידוע שהרבה מדרשים נאבדו. הרבה ספרים בעוונותינו הרבים, מרוב התשאלות, נעלמו. מובא בספר הרוקח המאמר, 60 הם המלוכות, 80 פילושים, והעלונות אין מספר. 60 הם המלוכות, אלו 60 מסכתות. 80 פילושים, אלו המדרשות, שזה מבחינת, זה נחשב בדרגה שנייה. והעלומות, סתרי התורה, אין מספר. הספרים, כי גם היו מעלימים את זה, אז אי אפשר לקבוע על איזה מספר, או מרוב שזה לרוב ריבויה. אז אם כן, אז אם גם אם דברים שהראשונים מביאים, שזה היה להם קבלה, אפשר לעשות את זה לפני רבנן. והראיה כבר אחידה מביא, שזה כתוב את זה בפסיקתא, מה שנקרא לקחתו, שזה, אומנם זה לא בספרי חז"ל, אבל הם מביאים את זה כדבר ידוע. בספר באר מרים, דפשין מנבב, כות שפירת העומר, הוא כותב על זה, יש לה עיר. מצאינו הרבה פעמים במדרשת ג'ודל, לרבנו דוד עדני, וכן כמה מספרי חכמי תימן הקדמונים, שכותבים בתחילת המאמרות, תנו רבונן, אף כשהדברים לקוחים מהרמב"ם וכיוצא בו. בעל מדרש הגדול, רבנו דוד בן עמרם עדני, אחד מחכמי תימן, לפני 700 שנה חיבר את הספר שלו, שיש שם הרבה מאמרי חז"ל, שלא ידועים בספרים הרגילים, לא מודפס בשום ספר, לא בש"ס, לא בירושלמי, לא במדרש רבו, לא תנחומו, בכל המדרשים, אבל מביאים מאמרי חז"ל, שמות של חז"ל, והדברים עצמם מעידים שזה יצא מפי חז"ל, ולפעמים על פי זה הרבה שאלות, הרבה ספקות נפתרים, הרמב"ם לפעמים לא יודעים מה המקור שלו, ורואים שזה כאילו על פי מאמר מסוים שהיה לפני הקדמונים, וזה העלה אותו. בעל מדרש הגדול היה לו את זה, והביא את זה. אבל לפעמים יש דברים שהוא כותב, וברור שזה הרמב״ם. הוא מעתיק את לשון הרמב״ם. והוא כותב על זה, תנא רבונא, ומעתיק איזה הלכה מהרמב״ם. מה זה תנא רבונא? או יכול אפילו לכתוב תניו, או דברים כאלה. אז מה זה, אז מה פירוש? נכון, זה הרמב"ם כתב, אבל מה, הרחיבי הרמב"ם זה מעצמו, לא, זה לחידוש שלו, לא יראה לי. הרמב"ם כתב את המסקנה שלו על פי דברי חז"ל, מה שהוא מבין, או מפה ומשם, ויצא לו הלכה כזאת, הרכיב אותה, בנה אותה, אז לכן, אז הוא יכול לשאול אותו, זה תנא רבנן. זאת אומרת, אצלנו זה מוגדר, לנו יש הגדרות. אנחנו לא נביא שולחן ערוך ונכתוב תנא רבנן, ויש כתוב שולחן ערוך. למרות שזה לא שזה, כאילו, למרות שאין מצד עצמו, זה אין בעיה, זה שאין, אנחנו לומדים את זה, אפשר. כמו שיש מושג, אומרים גאונים, מה זה גאונים? כשאנחנו אומרים גאונים, תלוי מה אומרים, הם אומרים, אומרים בדרך מליצה, שבדור שלנו, או בכמה דורות, יש הרבה גאונים, אבל אומרים, זה, במלסון, זה גאונים, זה מי שלא יודע רש"י. למה גאונים הם לא רש"י? אז הם לא, מי שלא... יש הרבה תוארים בלי, אומרים בלי סתם, הוא לא יודע אפילו פשט, הוא לא יודע אפילו זה, הוא אומר אולי הוא למדן מעצמו, אבל יש דברים חסר לו. לאמיתו של הדבר, הפירוש האמיתי של ג'והן, זה תואר גאון שהיה אצל הגאונים, ושהיה בקי בכל 60 מסכות בעל פה, לכן קראו לו ג'והן, זה בגמטריה 60. ידע את רוב, את כל התלמוד ואת רובו בעל פה. אז הוא זכה להתמנות ראש הישיבה, ומפיו תורה והוראה יצאה בישיבות בבבל ולכל עם ישראל. אז כשמדברים סתם גאונים, מתכוונים על גאוני בבל. אבל יש כאלה שיכתבו גאון אפילו על הרשב"א, אפילו על, אפילו על, על הרמב"ם, כמו המאירי, יכול לכתוב גאוני הדורות. הרמב"ם גם כותב, מי אמר שזה רק בבבל, גם בספרד היו גאונים, אז הוא כותב גם גאוני ספרד. אז גם אפילו לפעמים מפרשים, דוגמה, רבנו סעדיה עדני, יש לו פירוש, הוא אומר, אמר הגאון, הוא מתכוון על הרמב"ם. דהיינו, אצלם השימוש של המילה גאון היה משהו שלא כמו שאצלנו זה כבר מוגדר לתקופה מסוימת. אז מובן, אז גם השימוש של לשון, תניות, תניות רבנן, אנחנו בדרך כלל לא משתמשים בזה, רק לדברים מסוימים, לא שזה מצד עצמו לא נכון, אלא זה מונח, מושג שהתקבל. זה דבר מסוים שלא יהיה בלבולי.
מעריץ גאון רבני תימן.
כן, נכון. בתפארתם. ג'ואן, זה כוונה שזה שתי משמעות. כוונה שהם מתפארים בו. כן. מה זה, בתוכן, בשוברתי, ג'ואן וזאן. ג'ואן. כוונה, דבר שמשתבחים בו, זה הגאווה שלנו. היינו, הנה את, הוא ירבה לי פה בדרכי השם. נכון, נכון, זה קשה, נכון, מה הייתי לכאורה, זה הפוך לכולה.
זה החכמים, הספקות של החכמים.
מסוגל של החכמים, נו.
כן, וגם פה,
אתה אומר, אבל החכמים, לא יודע... ברור שלא באנו לזה פה חכמים. אמרתי...
כן, זה שלנו.
כן, אז אני אומר, אבל היום לא נשתמש במושג תנא רבנן לדבר שנגיד שחכמי ישראל אמרו אותו, כי אצלנו זה תנא רבנן, זה ברייתות. מתניפין, זה משנה. מה זה משנה? משנה זה לימוד, ושנתם לבנך. אבל זה מוגדר, זה משנה. יש משניות ויש גמרא, וזהו כך. מה זה ג'מרו? ג'מרו זה לשון לימוד. אבל וכי מישהו אחר על דבר, חידושים אחרים, יכתוב שזה גמרא. המושג גמרא התקבל למשהו מסוים. לא שזה לא נכון מצד הלשון, אלא מצד שזה נקבע שזה לדבר מסוים. ברוך אתה אלוהי, אלוהינו, מלאכנו, שהכל יברך.
אמן.
בכל אופן, אז פה בספר במרים הוא רוצה לומר, שלא צריך לעשות את התיקון של הגריד, זה דסר. אפשר שטעמה, מפני שעיקר הדברים נמצא בתלמוד, אגב שמעתיקים זאת כלשון אחד מהראשונים, לפי זה הגרסה הפשוטה בפסקי הראש תנא רבנן, ואחריו נמשכו הפיצוצי והתורזה, ואת תשפיר דפי. אז דהיינו, הוא רוצה לומר שמה שהראש כתב זה תר, לא צריך לתקן את זה דסר, אלא כמו שמדרש הגדול וזולתו כותבים דתר, על כיוון שזה... עיקרי הדברים כבר יש אותם בש"ס, רק הרמב"ם תמצת את זה בלשונו, כתב, הגדיר את זה, הגדיר. אז לכן אפשר לכתוב גם עליו דתא. לפי עניות דעתי זה לא שייך פה בנושא שלנו, היא פה עד רבה, אין לזה שום מקור בשס. נידון אולי סתירות בשס, אבל להגיד שזה על פי השס זה ודאי לא נכון. אפשר להגיד שמה שהראש כתב, שספירת העומר מעומד, זה על פי, אין שום גמרא שאומר את זה. חוץ מזה, נכון, מדרש גדול, אבל הראש לא מצאנו בשום מקום שיכתוב תנא רבונן על דבר שבעצם זה לא נמצא בשס. נכון, יש חכמים אחרים, הראש הראש שמשתמשים בלשון הזה, אבל אי אפשר להדביק את זה אליו, שבמקום אחד הוא כתב ככה, או כמו בדרך כלל. לכן, התירוץ שאמרנו זה מה שמתקבל על הדעת. דיינו, נכון, תנא רבונן זה ברייתא, אין לנו אותה בספרים שלנו, אבל זה היה ביד הקדמונים, ואנחנו מוסרים מסורת שהייתה בדורות שעברו. אז לכן על זה תנא רבונן, כי במקור זה הייתה ברייתא, אני לא יכול להגיד לך באיזה ספר תמצא את הברייתא הזאת, אבל יש לנו מסורת שהייתה ברייתא כזאת. וכמו שהבאנו כבר בשיעור הקודם בשם ספר שעשה אשכול, והרבה ראשונים מביאים את זה, שיש בכל אופן איקה מריבבתו שמסרו את המסורת הזאת, אולי זה לא מוסכם על כולם, אבל בכל אופן שזה שש מצוות וסימונם עולס שולה. תמיד כשאומרים סימן זה לא לחינם, כמו האפטריות שאנחנו קוראים בשבתות הללו, זה כבר הסברנו בנפלאות מתורתך, האפטריות, הסימון שלהם לפי מנהגנו, סימון שלהם דחה, מה זה דברי חזון איכה, זה סימן לזיכרון, לזכור את הסדר של האפטריות, אבל גם בדברי החכמים כשקבלו איזה דבר מהשלמות של התורה, שאפילו דברים שהם נמסרו כסימן זיכרון, יש בהם בעצמם גם איזה תועלת וגם איזה לימוד. אז בעצם יש פה רמז של דחייה. דהיינו, אם יש איזה שמחה, אם יש איזה דבר שאדם הגיע אליך הורה או שרוצה לעשות בימים האלה, אז הוא דוחה את זה. מה שניתן לדחות, תדחה. יש לך חנוכת בית, תדחה את זה. אתה רוצה לבנות איזה בניין, וזה בניין שרק להרווחה, תדחה. אז לכן, אז כל הדברים נדחים. אבל גם על המצב של כלל ישראל באופן כללי. גם זה דחייה. דהיינו, חס ושלום, הקדוש ברוך הוא לא דחה אותנו עד הסוף. יש מושג כיוון דחי, דחי. יש, אבל יש, איך יושב עבודות, או עיר בוזם, הוא יתו כאלמונה. אומרים, חזק, לא אלמונה ממש, אלא כאלמונה. אלמנה, מת בעלה, יחזור. אתה מתים, יחזור. אבל ברגיל לא קיים. אבל יש אישה שיש בעלה במדינת הים. יום אחד הוא יגיע, אז היא כאלמונה, כאילו אלמנה, היא נראית איפה בעלה, אבל הוא מסתתר באיזשהו מקום. ככה הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא הסתיר את פניו מאיתנו, אבל לא שהקדוש ברוך הוא לא עומד לחזור אלינו, אלא מחכה לתשובה שלנו כדי שהוא יוכל להתקרב אלינו ולשרות את שכינתו בתוכנו. כמובן, והראיה, שאם חס ושלום הקדוש ברוך הוא במקומנו, במקום עם ישראל, בחר לו אומה אחרת, היה צריך לתת להם את כל הדברים שלנו. דהיינו, כל הדברים החשובים, נבואה, אורים ותומים, כל הדברים שהיה בהשראת שכינה כשהיה בית המקדש, היו נביאים, היו אורים ותומים, וזה לא, אצל אף אחד לא קיבל את זה. פירושו, שהקדוש ברוך הוא מצפה לנו שנחזור בתשובה, שנתקן את כל מה שעיוותנו, ואז הקדוש ברוך הוא יחזיר את זה לנו. לו היה רוצה לתת את זה לאומה אחרת, היה, אם כן היינו רואים שיש להם נביאים וכדומה. כיוון שאין את זה, אז זה ראיה ברורה. אותו דבר בסימן עולס שולם. עולס שולם, אמרנו, עמר, לבונו, סיסי, שפוק, לא, מרילה, יש פה גם רמז. עלץ שלם, דהיינו, מה זה עלץ? יש שמחה ויש עליצות ויש עליזות. שמחה, אני לא נכנס עוד למושגים אחרים, יש ששון, יש שמחה, אבל יש עלץ, עליצות זה דבר שבא אחרי שמחה, זה היינו ששמחה יותר גדולה. עושים הנחה והצדיקים ישמחו יעלסו לפני אלוהים ויוסידו בשמחה. ישמחו יעלסו, זה בחר. אשמחה ועלסו בוח. דהיינו, אני אשמח ועלות. פירושו, זה דרגה של שמחה יותר גבוהה. דהיינו, זה יותר התרוממות נפשית, זה יותר משהו יותר גבוה. אז לכן, אז בא לומר ככה, עלס שלם. או אמרנו שיש אומרים שזה גם הליל, אז זה עלס השולה. דהיינו, כל אדם צריך לשמוח בקיום מצוות. כמו שיש כמה דרגות של קיום מצוות. יש אדם שבקיים מצוות, כאילו כפו אותו, אנוס על פי הדיבור, בסדר, קיים מצווה, כאילו עושה את זה במהירות, כאילו בעל כורחו. יש אדם עושה את זה לא בעל כורחו, בשוויון נפש. אבל יש אדם שמקיים את אמונתו בשמחה, או, זה מה שצריך. וחס ושלום, בלי זה, תחת ושלום עבד את השם אלוהו בשמחה ובשלום, ועבד אותו יבוא. אז יש עניין ויש צורך לקיים את המצוות בשמחה. דיברנו על זה פעם. אבל זה, כל אדם מישראל. אבל האדם השלם, צריך לעשות את זה בעליצות. מובן, אוקיי? אז השלם צריך להיות, לעלות. וזה בא לומר, זה רומז, עולס שולם. דהיינו, אדם שהוא הגיע למדרגה רוחנית שהוא מושלם, אז אצלו קיום המצוות הוא נעשה והרבה יותר התרוממות הנפש. וזה בעצם ההבדל בין עלץ לבין עליצות לבין עליזות. כתוב ככה, בספר ביאור שמות הנרדפים, הוא כותב ככה, מה ההבדל בין עליזות לבין עליצות? עליזות בא גם על ידי פעולה חומרית וגופנית. עליצות בא על ידי התרוממות הנפש בדברים אלוהיים. אז מה? אז עליז, עליז ועלץ זה כמעט אותו דבר, זה מתחלף מאותיות זס שלס, אבל בכל זאת יש הבדל דק ביניהם. זה דבר גשמי, וזה עלץ זה דבר של דבר אלוהי, דבר שהתרוממות נפש לא מתוך חומריות, אלא מתוך דברים שהם יותר רוחניים. אז אם כן, לכן, אז לכם מותאם פה כשאמרו עולס שולם על המצוות האלה, ולכן צריכים לעשות אותם בעמידה. למה? כשאדם יושב, אז הוא רדום קצת. אדם קם, אז יש לו התעוררות, אז הוא עושה את זה יותר בהכנה שלו היא יותר מרוממת, יותר, כשהוא יותר בדעה יותר צלולה. כתוב לגבי המבול, אז אנוי למבול יושב. לעתיד לבבא כתוב, יגום אלוהים יפוסו יבאו, כן? אתה אגום יאמר אדוני. פירושו, חז"ל אומרים, אם במבול, הקדוש ברוך הוא ישב. היינו, זה לא, כשאדם ישב, זה בתורת משל, והיה מה שהיה, וימח את כל היגום ישר על פני האדמה, זה בישיבה, זה מה שהיה. במצרים, הקדוש ברוך הוא עבר. הוא עבר דיבה על המצרים. אלא עתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא יגום אלוהים, ואפוסו יבוא ויענותו, זה כבר כמובן. כשזה בקימה, זה פירושו, זה המצב של הכי, הפעולות הן הכי חזקות, הכי נמרצות. אז לכן צריך שהאדם במצוות האלה יעשה אותם בעמידה. לכן זה, בשש המצוות האלה יש עניין לעמוד בהם, וזה מוסיף לו בשלמות, גם מבחינת הדרגה שלו, וגם על ידי זה, זה על ידי זה הוא מוסיף עוד יותר בשלמות שלו. דיברנו באחד השיעורים הקודמים על דוד המלך. נעים זמירות ישראל. זה פסוק בספר שמואל. ואלה דברי דוד האחרונים, נאום דוד בן ישי, ונאום הג'בר הוא גם עול. משיח אלוהי יעקב, ונעים זמירות ישראל. דיברנו אז למה דוד המלך חז"ל במדרש הנעלם כינו אותו בשם עורב. אז אמרנו שזה לשון סג'ין הר, שיהיה לו קול ערב. אז לכן, אז אצל העורב זה הפוך, הקול שלו מאוס, אנשים לא נעים לשמוע את הקול שלו. ודוד המלך זה על הצד החיובי. אז הפסוק אומר מפורש הוא נעים זמירת ישראל. אבל המפרשים בדרך הרש"י הרד"ק לא פרשו ככה. הם אומרים שנעים זמירות ישראל, הכוונה היא שהוא ייסד לעם ישראל תפילות ותושבחות שיאמרו אותם בבית המקדש, יאמרו אותם לפני ארון השם, אז זה נעים זמירות, דהיינו חיבר תפילות כאלה שהם משבחים בהן. אבל המדרשים, הבאנו מדרשים שכזו שדוד המלך היה לו קול ערב, ולכן זה נעים זמירות ישראל, לכן הוא נקרא ככה. ופה בפירוש רבי יוסף קרא, רבנו רבי יוסף גרע, הוא כותב את ה... מביא את הפירוש הזה, וזה בעצם גם התרגום. הוא כותב ככה: ונעים זמירות ישראל, פתרונו הופקד לנעים על פי זמירות ישראל, שלפי שהיה יפה קול ומיטיב נג'ן ומשמיע לישראל זמירות של הקדוש ברוך הוא בקול נעים. וכן תרגם יונתן: ותוגן לממנה בחכבסים תושבחות ידי ישראל. אז בעצם, אז גם אמרנו, הבנו שיש כמה מדרשי חז"ל כאלה, וגם גם ככה לשון התרגום. אם כי לא כל כך ברור לי פה מילה אחת. התרגום, פה לפי מה שכתוב פה בדפוס, ותגן לממנה בחך מבוסם תושבח תדי ישראל. ככה הוא כתוב, ותגן. כאילו משהו תיקן, אבל לממנה בחך מבוסם. טוב, אז לפי הסגנון פה, ותגן לממנה, לכאורה אפשר לפרש הכוונה שהוא ייסד, הוא תיקן את התפילות התושבח האלה. אבל ראיתי בנוסחאות, בכתבי יד, כתוב ותוגן לממנה. דהיינו, הוא היה הגון. הגון, מה זה ותוגן? היי יתור בעין השם, התוגן. אז תוגן, דהיינו, הוא ראוי לומר בחך מבוסם, מה זה מבוסם? מתוק, פה מתוק, את השבחים של עם ישראל. המילה לממנה לא ברור לי מה המשמעות שלה, אולי מישהו יזכה יאיר את עינינו להסביר, לא הבנתי מה זה. מה זה לממנה? לממנה, לממנה פירושו, לספור. לספור, לספור, מה אין מה, לא יודע איך פה איזה עניין של לספור. מי מונע עברי אגב? מני כל לממנה, דעדג יודה ודעדג, לממנה זה לשון ספירה, לא יודע מה העניין פה לספור, לספור את השבחים. ממונה? ממונה. אולי, כן, חשבתי על זה, יש כתוב, אבל לא יודע, לא נראה לי כל כך מודבק, כתוב ששמואל ודוד, כתוב במסכת תענית, בכבזן, שהם תקנו את ה-24 משמרות לוויה, נכון, אז הם תקנו את הלוויים שישירו בבית המקדש. אז לפי זה, זה לא לממנה, לממנה, למנות. אז, אבל כאילו, הוא הגון למנות, וכל זה, כן, זה לא המשמעות של נעים זמירות ישראל. זה לא לממנה, זה למנויה. זה גם, גם, זה מי אפשר.
צריך לדגש,
כמו מלניה. כן, נכון, זה לא, כן, זה לא, זה לא מתאים. אבל, הבן שלי, הרב ישראל, שם שמרו וחיו, שאל אותי שאלה, הוא שמע את השיעור, אומר לי, מה זה משנה, דוד המלך יש לו קול יפה, מה זה, מה הייתנו אומר שישמע הקודם ברוך הוא? לבני אדם זה טוב, זה מעורר אותם. אבל הקודם ברוך הוא שישמע הכל יפה, מה זה נותן? אמרתי לו, א', נכון, זה כאילו בעצם התעוררות של כל יפה, זה לכאורה זה לבני אדם. על ידי שזה מעורר להם את הרגשות, וזה ממילא מלהיב אותם, זה לא מובן. צריכים לדעת, יש בעולם דברים שיכולים לעורר שני צדדים. דהיינו, יש אדם שיכול לשמוע שירה ולהתעורר לדברים נעלים ויכול להיות חס ושלום לדברים גרועים. כמו שאדם מריח בסמים. אז אם הוא, תלוי, אם הוא רשע, אז יעורר אותו למעשים רעים. ואם הוא צדיק, זה יעורר אותו לדברים טובים. דהיינו, תלוי, זה לא תלוי בדבר, אלא תלוי במקבל, במי שעושה את הפעולה. אז בכל אופן, בדרך כלל, וגם תלוי גם מי אומר את הדברים. אם זה ששר יכול לשיר דברים טובים, אבל זה עובר דרך צינור מאוס, דרך צינור מתונף, אז אפילו שהוא אומר דברי קודש, אבל זה קיפל את כל התינופת שלו, וזה משפיע לרעה. אבל על כל פנים, זה הכי הרבה על בני אדם. נגיד שאם הוא צדיק והשמים צדיקים, זה עורר אותם להתלהבות בתפילה, כמו שאנשים שאומרים פיוטים, וזה ממש מרגשים את הציבור ומעוררים אותם אפילו לבחיות ומרוב התעוררות. אבל מה זה? לקדוש ברוך הוא מה זה משנה? כל יפה, כל לא יפה. אז אמרתי לו, תראה, א' מסתברו, שאפילו שאנחנו בעולם שלנו הגשמי לא יודעים להסביר את הדברים הרוחניים, אבל מסתבר מאוד שהקול היפה, מי שאדם שיש לו קול יפה בעולם הזה, יש לזה, זה השתקפות רוחנית של דבר גבוה. כמו שדיברנו קודם על הלבנה. יעקב משתקף בלבנה, אז אם אדם שיש לו קול יפה, אז גם כלפי הקדוש ברוך הוא התפילה שלו, יש לה משמעות שאנחנו לא יודעים להסביר אותה, אבל כי בעולם הזה זה רק מתגשם וזה בא לידי ביטוי בקול יפה. מה המשמעות של זה הרוחנית? זה דברים שקובעים בעליונים. אבל על כל פנים, מצאתי לזה ראייה, שזה גם חשוב. מזכיר לכם את הסיפור על רבי ישראל נג'רה, שבאו מלאכים משמיים לשמוע אותו. מה המלאכים משמיים לשמוע את רבי ישראל נג'רה? מה יש להם במלאכים? אז כנראה שאפילו מלאכים, אדם שמשורר בעל קול נעים, יש להם איזה תועלת מזה. ככה כותב סיפור שמביא אותו בעל חמדת ימים. בפרק ג' של ימים נוראים, הוא כותב ככה: צא ולמד מעשה שהיה בימי האר"י זכרונו לחיי עולם הבא, היה בזמנו הרב ישראל נג'רה. אתם יודעים, זה מפורסם, בעל שמירות ישראל. השיר, מה שאנחנו רואים, יושב בחיסיון, ברור מה משנה, זה שלא. כן, הוא היה בארץ ישראל, בעיר עזה, בזמן המרנה, בית יוסף, בזמן הארי, בדור שלו. והיה נעים זמירות ישראל. ויש אומרים שהכיר עליו הארי, זכרנו לחיי העולם הבא, שהיה ניצוץ דוד המלך, עליו השלום. הוא לא כתב מפורש, אבל אני מבין שהכוונה שהוא היה, חוץ ממה שהוא חיבר שירים, דיינו חרוזים ומשקלים יפים, אבל גם היה לו בעצמו קול נעים. זה המשמעות שאצל הבני אדם נעים זמירות ישראל, והיה ניצוץ דוד המלך עליו השלום. מובן. אז גם מבחינת החיבור וגם האמירה. דרך אגב, מצאתי שגם אומרים את זה על רבנו שלום שבזי. כותב בספר מוחמד שמיים, פורש הרוויחי. דפרה לד, הוא כותב כאן, נראה לי בחלום שאדננו ומחמד עינינו, מרנו ורבנו, אבו שולם שבזי, יש בו ניסוס מדוד המלך עולו ושולם. וכמו שזה היה נעים זמירת ישראל, כן, אבו שולם היה נעים זמירת ישראל. וזמירת הו מסמחים אלוהים האנושים, ולכן הוא עושה ניסים ונפלא ומפורסמים לעין אחד, וחיוב מתזה כבודת הרגן עלינו אמן. וואלה, אז אני מבין עכשיו אם כן, שגם רבנו שולם שבזי היה בעל, לא רק שהוא חיבר שירים, אלא גם היה בעצמו בעל קול נעים. וגם זה מה שהוא מספר פה, על רבי ישראל נג'ארה. פעם אחת בליל שבת קודש, היה החכם הנזכר, ושורר על שולחנו כמנוגעתו. וראוהו ארי זכרונו לחיי העולם הבא, מלאכים לאלפים ורבבות, עלים יורדים בביתו, שמעו על הרינה, כי כל שיריו היו ברוח הקודש. שמעתם, באים מלאכים לשמוע אותו. מה צריכים לשמוע אותו? זה ברוח הקודש, ורוצים לשמוע אותו. אז מזה אני מבין שגם האדם שבעל קול נעים יש לו איזה משהו, כשזה מתורגם מבחינה רוחנית, יש לזה מעלה שיהיה רצון שנזכה להבין אותה. תכף ומיד הסתכל הרב הארי שבא מלאך אחד וסדלק את כל מחנה המלאכים השרויים שם. שמעתם? מלאכים רבבות באו. למה אומר רב שילכו? הוא היה משורר על השולחן אשר לבני השם בזרועות מגולים, וגם על דבר שלא היה קובע על ראשו. שמעתם, היה חם, היה הזיע. אז הוא הוריד את הבגדים העליונים, אבל הוא משורר שירים מוזר משבוחר, ולא, במקום קובע מכובד על הראש, שיר איזה כיפה, משהו מצומצם. כשהרגיש הארי בדבר, שלח אליו שני תלמידים מתלמידו בקדושים לגלות את אוזנו, לאמר כי מלאכי האלוהים היו משתעשעים על שירו ורנדו, ובעבור שלא היו בחור על השולחן, הסתלגו למעלה. וכשמעו את דבר הנזכר, החוזתו רעדה, ופיק ברכיו מחלחלו בכל מותניים, ועמד מרעיד. ויושב בחובב ג'ודל על שולחנו, וחוזר לשירה שהיה משימה ודברתו על האלוהים האנשים, ותכף ומיד חזרו מלאכי שמיים לבוקר ראשונה, סוסים ושמחים, משתעשעים שעשו ערב, כבמזמודי חזן וחלה. והרב הארי ותלמידי ג'ודל רואים, ומפליא לעשות. אחר כך הוא מסביר בהמשך, בעל חמדת ימים, הוא כותב, השירים שעשה משמחים אלוהים האנשים, אבל יש לו גנות, הוא אכל על שולחנו מזבח אשר לפני השם, בראש מגולה, וערכה אדומה עליה, לבד, וזרועותיו מגולים. כי על כל אלה, לכן כזה פה איזה מעשה שכאילו קצת, כאילו היה עליו ביקורת, לא רצו לקרוא אותו, להתפלל. מובן, כאילו לא יודע, כאילו, יש פה, מובן, היה איש מהגמרא בגיטין, שרואים שכאילו מפני החום מותר להוריד את הבגדים, אפילו שלמדו שם המובן, שם הזמינו בדף למד, על רב נחמן. אז אבל פה, כמו שהוא משורר לפני השם, עכשיו לא ידעתי מה זה הוא אומר ככה, אז הוא היה לו ערכה אדומה, היה לנו על הראש, אני חושב, נראה לי, אני דעתי שהוא מתכנת מה זה ערק, בלשון ערב, ערק זה זיעו, אדם שמזיע אומרים ערק. אז לכן, כאילו, היה כנראה שם על הראש איזה כמו בגד שסופג זיעה. כאילו, מטפחת כזאת, כן, רק כאילו, לא לקח את הכובע המכובד כדי שלא יהיה לו יותר מדי חם, אז הוא שם את זה, ואז כאילו, לכן, בכל אופן, זה העניין של נעים זמירות ישראל. אולי כדי לעורר, כיוון שאנחנו בשבוע שחר בו תשעבה, את העניין של אכילת בשר, שאנחנו מצד הדין, מתירים, נוהגים אפילו לאכול, כדין עד הגמרא, שחוץ מבשרדה המפסקת שאסור לאכול בשר, ואז אנחנו מחמירים על הכל, כל בשר, אפילו בשר עוף, אפילו דגים, שזה לא מדין עד הגמרא, אבל זה אנחנו מחמירים. אבל ככה סתם מותר העין של החדר בשר. אבל אני חושב צריכים לעורר, כי בזמן האחרון פנו אליי כמה מקומות, ואני רואה שיש קצת חולשה בנושא של החליטה של הבשר. דהיינו יש קשיים לאנשים בשניצל, איך לעשות את זה, שלא עושים חליטה. ואני חושב, צריכים לדעת, אם אנחנו רוצים לעשות לפי מנהג אבותינו, צריך לא לספוס את הקולות מכל הצדדים. מי שעושה כל השנה חליטה, מותר לו לאכול בשר. אם הוא תימני, שיהיה תימני עד הסוף. אם הוא לא רק שיאכל בשר בשבוע שחבות יש עבר, יגיד, אבותינו נהגו. בסדר, ומה כל השנה אתה אוכל בשר כמו שצריך? אתה חולט אותו? לא, פה זה קצת קשה, אז אני כבר על מגל. אז אם כן, אז רק מחפש גולות. מי שמחפש גולות, זה סימן לא טוב. דיינו, מי שייכן, כאילו, מובן. נכון שזה לא כל כך פשוט בזמננו, בעניין של החליטה. ודאי שיותר קל לקנות בשר מוכשר. ואמרנו שאם זה חלקים קטנים, אין לכם, כבר לא חייב חליטה, אבל תעשה לפחות את ההכשרה הזאת בבית, לפחות מה שחייבים מצד הדין. אבל מי שמקל בחליטה כל השנה, אז הוא לא יכול לבוא ולהגיד, אני הולך לפי מנהג אבותינו, ובסופו של דבר, אני רוצה שהוא רק תפס את הקולות. זה הקולות יחדלו. דהיינו, שאדם שיהיה אמיתי עם עצמו. אולי עוד אני ארחיב בנושא הזה בהזדמנות, אבל בכל אופן זה מה שחשוב כלפי עכשיו. אפשר להביא ספר תהילים, יש לנו למעלה. יש פה? הנה, בסדר. תהילים, פזן, יש מזמור שמדובר על ירושלים, אל קודשנו ותפארתנו. בני גורח מזמור שיר, יסוד עובר בהר הרי גודש. על כבוד ירושלים, שיש בה את הר הזיתים, הר ציון, ירושלים, הורים סביב לו, יסוד עובר בהר הרי גודש. אוהב אדנו שערי סויון. יש כמה מזמור קצר, אבל ממש לא מובן הפשט. אזכיר רהב ובובל ידעו, ינה פלשת בסור עם כוש, זה יולד יום. הוא לסויון יאומר, איש ואיש יולד בו, והוא יכול לנו עליון. אדנו יספור וכתב עמים, זה יולד שום זלו. שורים כוחל עליהם, כל מעיון היבו. קשה להבין את הפשט, המילים. ואחר במפרשים יש גם כן הרבה פירושים, כי זה דבר ש... קשה לעמוד על פשוטון של הדברים. אז לא נדבר על הפשט, נדבר על הרמז, כי בלב אחרי את הפשט גם קשה להבין, גם אפילו הפשטים זה מבחינת רמזים. ראיתי, שמעתי לפני כמה שנים, רמז נפלא בפסוק הזה. מה זה? אדוני יספור בכתב עמים. יש הרי מספר שהוא אפס. יש אחד, שתיים, שלוש. אבל מה זה אפס? כלום. אפס, 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 אפס. אם אתה עושה כותב על יד האפסים אחד, אתה לא יכול אתה כותב אותו. אם אתה כותב אותו בסוף, אז זה אחד. אפס, 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 אחד. מה זה? אחד. אבל אם אתה עושה אחד, אפס, 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 זה אלף. אתה עושה שישה אפסים, זה מיליון. אם האחד הוא בצד שמאל. אבל אם האחד יהיה בסוף, זה אחד נשאר בסופו של דבר. יש תפילות שלא מתקבלות. חס ושלום, התפילה היא לא בכוונה. כותב בעל שערי אורו. שער שני, דף למד עמוד ב'. בהיכל לבנת הספיר יש עומדים כמה שומרים לצרוף את כל התפילות שנכנסות בהיכל השם. בודקים בהיכל הזה כל התפילות והצעקה והתחנונים. כשהיחיד מתפלל נכנסה תפילתו דרך היכל השם, בודקים אותה במקום הזה. אם היא ראויה להיכנס דרך מידת אל חי, שומרי הפתחים מקבלים אותה. מכניסים אותה עד הגעה לפני השם יתברך. אם חס ושלום התפילה שאתה מתפלל אינה הגונה, קוראים לו אותה תפילה מלמעלה, תפילה פסולה. וגורים כל דברי אותה תפילו פסילים. הקורס גורא, אל תיכנס לזאת תפילה לפני השם יתברך. אם התפילה לא הגונה, התפילה לא ראויה, לא נכנס. אני אדנוי הוא שמי, וכבודי לאחר לו אתם נותי לו אותי לפסילים. ומיון נושאים מסעות תפיל, לא בנזיבו בדרכים מזור לחוס, ואין נכנס לבנים עולה משערים בעונה. וזהו שנאמר, פונו על תפילת הערער. מה זה פונו על תפילת הערער? במקום הזה פונים ובודקים אותה, את התפילה שהאדם מייחד, מערערים עליה. ראיתי הרמק בספר עולה עיקר, פרשת פקודי, דף רמח עמוד, אמר מה זה ערער? רע, רע. דענו הוא רע בעצמו, וגם התפילה שלו. התפילה שלו גם כן. התפילה לא מיושבת קרוב. זה רע, רע. אבל ממשיך בעל שערי אורה, כאשר האדם הזה התפלל תפילה אחת פעם בכוונה, כל התפילות שהיו בלי כוונה מתקנות. הוא יכול להתפלל הרבה תפילות בלי כוונה, אבל סוף סוף התפלל. פעם אחת הוא מתפלל, אז זה מתקן את כל התפילות. אז זה בדיוק כמו המספרים. השם מספר, עושה מספר, תלוי איפה אחר. איך סופרים? לפי המספרים. אם המספר הוא בצד שמאל, אז זה יוצא מיליון. עשה יש לו אחד, הרבה תפילות שלא שבורות, לא ראויות, אז עכשיו השם יספור וכתב עמים. דהיינו, הספירה הזאת לפי רק מה שהעמים כותבים. דהיינו, הם כותבים משמאל לימין. כי לפי מה שאנחנו כותבים, בני ישראל, זה לא, זה מצד ימין, אז זה לא, זה יהיה, אם לכתוב את האחד מצד בסוף, אז יהיה 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, אז זה כלום. אבל אם נלך לפי הכתב של העמים, אז יוצא שזה מיליון. אז לא יספור בכל עמים. את התפילות הוא סופר לפי הכתב של העמים. מה רצית לומר?
רק שבאותה שנה הוא גם נבר לחורך.
יפה. למה אתה חושב רק באותה שנה?
כי כמה שזה כיפור, אלו ואלו בבית
הכנסת. מה יש באלו ואלו?
ההורים, אם לא... רק שבאותה שנה זה יכול להחזיר.
כן, אבל איפה אלו ואלו מה?
לפחות ל...
אלו ואלו נשרפים בבית הדשן. נו, אבל זה אומר, מה זה קשור למה...
הוא מבצע שהביאו ככה, שאם עברה השנה כבר אז...
כן, כן, נכון, נכון, יש לזה מקור. אז עכשיו, אני עוד מעט אגיד את זה, שנייה. כן, אבל... אז אתה אומר שלא מגיע למיליון. זה בשביל אתה מגיע, מיליון זה הרבה. ממשיך השערי אורה ואומר ככה. אם תאמר נמצאו רוב התפילות שמתפלל ליחיד נפסדו ונאבדות, כי אחת מני אלף לא יוכל להתכוון בתפילת יחיד, שתהיה רוב כבר, דע כי אין התפילות, אין הדבר כן. כל אותם התפילות הפסילות הנקראות פסילים, כשדחים אותם בחוץ בין הכנסות, השם יתברך נותן להם מקום להיכנס בו. השם יתברך ברא רקיע, מסר עליו ממונים ושומרים, וכל אותם התפילות הפסולות הנדחות, מכניסים אותה באותו רקיע ועומדות שם. ואם חזר זה היחיד שהתפלל תפילות פסולות שעומדים בזה הרקיע החיצון, ועמד והתפלל תפילה אחת בכוונה גדולה, תפילתו זו הגונה ושלמה, אז אותה התפילה הכשרה מסתלקת והולכת ונכנסת באותו היכל החיצון, שהתפילות הפסולות שהתפלל מקודם עומדות שם, ומוציאה משם את כל התפילות הפסולות שהתפלל, ועולות כולם עם אותה התפילה הכשרה שהתפלל, וכולם נכנסות עמה באגודה אחת לפני השם יתברך. ונמצא שלא ייפול דבר אחד מכל התפילות שהיחיד יתפלל. ככה כותב בעל שערי אורה, הוא מעריך בזה. זה דבר אחד. הוא לא מזכיר שנה, שנתיים, יום הכיפורים, הוא לא אומר כלום. דבר נוסף אומר בעל הפה ליועץ, בעניין כוונה, הוא כותב ככה. כתבו המקובלים שאם אדם יכוון ביום אחד בברכה אחת ויום אחר בברכה אחרת, הקדוש ברוך הוא מצרפם עד שנעשה תפילה שלמה בכוונה והיא עולה להיות עטרת תפארת בראש צדיק חי העולמים. אומר עוד חידוש, יום אחד אמר התוהנן בכוונה, כל שאר התפילה הייתה בלי כוונה, ויום השני יש לו בתפילה אחרת השיבנו בכוונה, או לא משנה לפי הסדר, לא לפי הסדר. אז כאשר יש לו תפילה 18 אחת שלמה, שכל הברכות בכוונה, זה עולה התפילה. ככה הוא כותב, שאדם, כן, אני אומר את זה כי הזכרתי העניין הזה לפני כמה שעורים, רק לא הסברתי. הזכרתי את הפסוק הזה, השם יספור בכל העמים, וכאילו רק הזכרתי את זה בדרך אגב, ובטח הרבה לא הבינו מה רמוז בזה. אז זה קשור לכאן. לכן הוא אומר ככה, עתיד ניתן דין וחשבון שאדם לא משתדל ולא עשה לפחות. טוב, קשה לכוון, לפעול באיזו ברכה, באיזו תפילה, אפילו באיזו תיבה, ברצון ושוב או באיזו מצווה, הכל עולה ומצרף לחשבון. כי זה מרחמם וחסדי על התברך שמו. כן, מובן, לפעמים, אפילו, הוא אומר, אפילו תכוון, אפילו מילה מסוימת. וכתוב ברוך הוא כבר יצרף אותה. עוד חידוש כותב המעריץ, אדם מתפלל, לא כיוון באיזה ברכה, אז הוא כותב, שומעתי, בעץ חיים, בדף נון עמוד ב', אם אירה שלא כיוון באיזה ברכה, יש לו תגונן לכוון בברכה של יחסבור, וזה יגבון מעובדה. שמעתם? אדם, נתן לכוון, והסליח דעתו, אז בחזרת השץ, תקשיב, את הברכה שלא כיוונת, תשים לב, תשמע אותה, מההתחלה עד הסוף, ואז בזה אתה מתקן, ואז משלים את הכוונה של התפילה. ככה, מה שהשערי הרב דיבר קודם, הוא דיבר על תפילה של יחיד. לגבי תפילה של רבים, אז זה כתוב אחר, כתוב ככה, תפילת הרבים אינה נמאסת. זהו, הוא מסביר אחר כך בהמשך, תפילת הציבור, אין כל ממונה וכל שוער יכול לעכב, אלא כשדמון מתפללים, תפילתם נכנסת ומתקבלת על כל פנים. כן, מובן, זה עד אל כביר ולא ימאס. אז אם כן תפילת רבים, הקדוש ברוך הוא לא מאס. גם אם התפילה לא כל כך הגונה. מעריץ מדבר על תפילת שליח ציבור. בעצם זה כאילו, זה יוצא שהוא כן, הוא מדבר שהוא מתפלל בציבור. אבל בכל זאת, אין הוא דומה. אם התפילה בכוונה או שהיא לא בכוונה. מה שהמעריץ כותב בשם שמעתי, מצאנו את המקור בספר חסידי. זה כתוב. ושלהי סימן י"ח. כותב ככה. אם לא יתפלל בכוונה ויתפלל לו בלחש, יכוון לבו כששליח ציבור מתפלל. ויאמר כל טבע עמו. דהיינו, יאמר איתו בלחש. טוב, אני לא יודע, כן, כמובן, חוץ מהחתימה, לא יכול להגיד ברוך אתה, שם השם, ברוך, ברוך אתה, אינני נדע. אבל אם הוא אומר עם שליח ציבור, זה הוא מוסיף. אמר, אז לא כתב את זה. אבל אמר את זה משמע שאפילו שהוא מסתפק בשמיעה. אבל ודאי שאין בזה זה, שהוא מוסיף ואומר גם את העניין הזה. אומר בעל ספר חרדים, פירוש נפלא בפסוק, מסריף לכסף, בחור לזוהב, ואיש לפי מהל עולם. תשמעו, זה דבר חשוב מאוד. איך אדם יכול לדעת את המדרגה שלו, את המצב שלו? האם, מה הבחינה שלו? מסרף לכסף, רוצים לדעת אם הכסף הוא טוב, אם הכסף הוא זך, אם אין בו פסולת, אז מביאים אותו למצרף, ואז רואים אם יש כל מיני תערובות, כל מיני זיופים. מסרף לכסף, לזהב זה שקור, אז ואז רואים כל מיני סיגים מעורבים. אדם רוצה לדעת, אתה רוצה לבדוק בן אדם, לפי מהל עולה. הבחינה של האדם זה תפילה. איך הוא מתפלל? כמה הוא מסוגל להתפלל בכוונה? כמה מחשבות זרות יש לו, אם הוא מסוגל להתפלל תפילה בכוונה, אז סימן שהוא בלי פסולת, בלי סיגית. אבל אם הוא לא מסוגל, סימן שהוא מלא כל מיני דברים שלא היה צריך, ואז אם כן, אז הוא צריך תיקון גדול. ככה כותב בעל ספר חרדים, כותב ככה על השם שלו. פרק סמכוב. מסרף לכסף בחור לזוהר, כלומר לפי כוון עושה בתפילות דהיינו מהל עולה, אם באות לו מחשבות מהעולם, נראה כי הוא כסף מלא סיגים, לא יתהר לבבו ורחוק הוא, לכן ישתדל באומץ להתרחק מהקליפות ולהתאר ולהתדבק ביוצרו יתברך. אם אדם יודע, אם הוא רואה שהוא לא מסוגל להתפלל, סימן שהוא מלא כל מיני הפרעות. חידה מביא את זה בספר דבש לפי, כותב ככה, מערכת תו עוד קפה, כתב הרב ספר חרדים. המבחן לאדם, אם זך וישר פעולו, הוא בתפילה. אם הוא יכול לכוון בכל העמידה שמתפלל תפילת 18 ברכות, בלי מחשבה אחרת, אז ידע כי הוא צדיק. וזהו שנאמר, מסרף לכסף ובחור לזוהב, ואיש לפי מהל עולה. דהיינו תפילתו. ועל זה ידעו כל הדווים. מה אתם, החידה? אומר על זה, ידעו כל הדווים. דהיינו, בעוונותינו הרבים, זה בעיה חמורה. מסרף לכסף ובחור לזוהב ואיש לפי מהל עולה. הבחינה של האדם זה לפי ההילולים והשבחות, ואומר שהכוונה התפילה. ההורה, תפילה זה הילולים ושבחות? כן, זה חלק מהתפילה, אבל זה לא עיקר התפילה. מה עיקר התפילה? עיקר התפילה, מה זה תפילה? מה זה העיקר? מה העיקר של התפילה? העיקר של התפילה, אומרים הקדמונים, שזה הבקשה, השאלה. זכור לי אפילו שכותב את זה בעל הרדרש, לא מצאתי את זה, לפעמים רצה. שאדם חושב, אני עכשיו בתפילה, מה אני אבקש, מה שאני צריך? לא, זה מה שקודם ברוך הוא רוצה, זה עיקר התפילה. הרמב"ם כותב שמן התורה יש עניין שבהתחלה אדם יאמר שבוחו שלמה גם, אחר כך יבקש את צרכיו, ואחר כך יסיים בהודעה. אבל זה התקנה של התפילות. אבל מה העיקר של התפילה? העיקר של התפילה זה הבקשות. ככה כותב הרמב"ם בעצמו, בפירוש המשניות. סכר ברכות פרק ד' משנה ג' תפילת בית המדרש, הרי שתפילת רבינו חנן בן הכנה בכניסה וביציאה, למה נקרא תפילה? מה זה, למה נקרא יהיר אוזן של לאו קיבל, למה זה נקרא תפילה או מתפלל תפילה קצרה כדור? למה זה? כפי עיקר מובן המילה שכל בקשה נקרא תפילה, אז זה יוצא שבעצם העיקר של התפילה זה הבקשות. ככה מי שיראה בבארות יצחק על פסקי מארץ, כל בתחילת השעה דף קוף למדלת, הבאתי לפירוש רבנו זכריה הרופא, הוא אומר מה זה בשביל אשתו תרד מאוד, מה זה חזר אומרים מורידים לפני הטבע, הכוונה הורדה לפני הטבע פירושו בקשה, בשביל אשתו תרד מאוד תתבעה לחדו, אז אם כן הירידה זה פירושו מבקש הבקשות. רב סעדיה גאון כותב בהקדמה לסידור, כותב ככה בעמוד ד', ההודעה היא חובה שמחייב אותה השכל, לכן הידוע ביותר בכתובים עניין התפילה זה השאלה והדרישה, כמו שאמר השם בשעה שמגנה את המתפללים והאלילים, יסג'וד לו וישתחו ויפלל לו ויאמר אצילני כי אלי אותו, פסוק בישעיה. מה זה ויפלל לו? מה התפילה? אצילני. רואים שתפילה זה בקשות, למדנו שעיקר עניין התפילה היא דרך הבקשה, ונתברר עוד עניין זה ונתחבר בשעה שעותקה טבע ראשון התרגום לתפרשה התפילה בקשה, כמו שאמר דניאל, אז אם תלעזור ביומו הוא בועל בעוזה, עשו את אבותינו במקום התפילה הבעוז, והבעוז אין ספק בה שהיא שאלה ודרישה. אז אם כן יוצא שאלך הורה שבעצם אתה רוצה להגיד איש לפי מהללו, ואתה אומר לי הילול, אבל לא, לא זה עיקר התפילה, עיקר התפילה זה הבקשות, לא השבחים. אלא מאי, כנראה שנכון, נכון שהעיקר התפילה זה הבקשות, אבל אם אדם שהוא יעריך, ואם אדם שמכוון בבקשות ובתפילה, בשבחים של הקדוש ברוך הוא לא מכוון, שוב פעם בחינה שגם כן שהוא עדיין לא מושלם. למה? את מה שאתה צריך אתה מכוון, מה שאתה לא צריך אתה לא מכוון. דבר זה למדנו גם כן מספר חסידי, סוף בסימן קופנון ה', הוא כותב ככה, אם אתה צריך פרנסה, אל תשים לבך רק לאותה ברכה, כמו בברכת השנים. אם חס ושלום יש לך חולי, אל תשים את לבך רק לברכת חולי. מפני שאומרים עליך למעלה זה, פלני סבור שאינו זורך אלו לזה. אתה אמרת, אתה חושב שזה מה שאתה צריך, רק זה אתה צריך, דברים אחרים אתה לא צריך. אז אם כן, אז לא מתייחסים למה שהוא מתפלל. לכן תכוון בכל הברכות. ותראו, הוא מביא ראיה מעניינת. 18, יראת השם להיות הפניו בהירה על כל הברכות. עיקר הכוונות לברכות ולשבח, ולכן אמרו יכוון בכולם, ואם אי אפשר יכוון בברכת העובד, בברכת הזו. הרי אמרנו שאם אדם לא יכול לכוון, איפה הוא צריך, אדם שיודע הוא לא יכול לכוון בתפילה. או מתי זה הכוונה בתפילה לעיכובה, בברכת אבות, ואמרנו שיש ראשונים שאומרים גם בברכת ההודעה. אוקיי, בדבריו משמע גם בזה וגם בזה. ברמה בשולחן ערוך, בגרסה שלנו כתוב בדרך כלל ברכת אבות. אבל באחרונים מביאים בשם הרוקח, שזה גם, אם לא כיוון באבות, יכוון בהודעה. הוא גורס את שניהם. יכוון, לא, גם הוא אומר, או זה או זה. יכוון בברכת אבות, או בברכת הודעה. אז מה רואה פרס? אבות, מה זה? זה לא בקשה. אבות זה שבח. מורן אברהם. מיודעים אנחנו לא. וכתוב שזה העיקר. מה שמה שזה העיקר תפילה 18? אז אם כן, זה ראייה שזה הכי חשוב. אם תחבר רק בבקשות, אז יהיה למעלה סרטנים שאומרים, אין רואה לקבל את תפילתו. לכבוד המקום, אני לא חושש לבקש בכוונה עובדלת אהנים. ואיך נעשה את רצונו שברצון נפשו מכוון ולא בשבח? שמו כתוב פה, מובן פה בשינוי נוסחות גרסה אחרת. כתוב כה, אדם שצריך פרנסה, מכוונת לבוא ברכת השנים. ואם הוא צריך להתפלל על חולים, ועל החולי, יש לו חבר שלו, אוהב שלו, אז מה הוא בוכה? והוא חושב, על צריכה, אני נשבר לבי, בוכה, ועל הפצה שמיים, לא יכול שכן. אם ברכת חולים כיוון לבו שהוא צריך לדיעות, כל שכן בברכת מגן. ומודים, מגן ומחיה, אותו גודל שצריך לחמד לבו. ובונה ירושלים, שאר ברכות שאין הלב עליהם. מה? אדם, ברכת בונה ירושלים, איפה הוא ואיפה ירושלים? אז הוא חולה, אז הוא בוכה. על ירושלים זה לא מעניין אותו. אם אדם לא מכוון על ירושלים, ובאופן מיוחד מדגיש בפרט בימים האלה, סימן שבכלל זה רחוק ממנו כרחוק מזרח ממערב. אז לכן, עכשיו זה מובן. ואיש לפי מעלו, דרך אגב, שמעתי פעם סיפור על הסטייפלר, שמישהו שאל אותו על שידוך. כאילו, רוצה לבת שלו, שידוך טוב, בחור, את מי לקחת? הוא אומר, תראה, אתה צריך לדעת, נשים לב שהבחור יהיה ירא שמיים. אז אמר הרב, איך אני יודע ירא שמיים? אני יכול לבחן לבוא את הכלויות? איך אני יודע? אמר, תסתכל איך הוא מתפלל תפילת שמונה עשרה. זה היה הבחינה. יכול להיות שהוא בשמונה עשרה חלם. אבל לפחות איך ההכנה שלו, איך העמידה שלו, הוא חושב, אני עומד לפני בורא עולם. אז אדם שיש לו יראת שמיים, אז רואים איזה רצינות בתפילה, הצורת העמידה ואיך הוא חיצונית אפשר להרגיש את זה. אבל אם רואים על העמידה שלו עומד ומרושל, זה הבחינה של אדם איך שהוא עומד בתפילה. ואמרנו, ואיש לפי מהלולה. אז אבל בתפילה, החלק של האלול בתפילה, זה חלק שבאמת מראה שהוא, שאתלו התפילה תופסת את מקום. עכשיו, מה שאומר, אמרנו קודם בשם השערי הורה, ואמרנו קודם בשם הפלא יועץ, זה בעצם שני חידושים שלא קשורים אחד לשני. יש פה שני דברים. א', שברכות מצטרפות, מצטרפת ברכה לברכה, דהיינו, גם אם אדם כיוון בברכה מסוימת, וביום אחר מכוון בברכה מסוימת, אז הכל מצטרף, וגם, שתפילה אחת מעלה תפילות שבחר שאפילו שהוא לא קיבל, לא מחר, אבל זה שהוא, עצם זה שהוא התפלל, זה כבר חשוב. זה כותב בעל חמדת ימים בניר כיפור, הוא כותב ככה, בפרק ג' בערבית ללא יום הכיפורים, כל איש הירא תהיה מגמת פניו קודם כל התפילה ביום הזה, לתקן את התפילות של כל שאר ימות השנה בתפילות היום הזה. כי הוא תיקון לכל הימים, ויכוון על ידי כל תפילה ותפילה להעלות את התפילות הפסולות אשר ביד מלאכי מרום, והם יקראו תפילות פסולות אשר נדחו משאר בית התפילה, על ידי שהם עורבבות ומחשבות דורות. ואמר בזוהר פקודה שגונד אותם הממונה עליהם, עד שהאדם בעצמו ישים אל ליבו על מה שיתפלל בלא כוונה, ועדיין לא נענה באותם התפילות, והתוודה והתחרט על זה. ואז עם התפילה הראשונה ביום שנתן לליבו לתקן את אשר עיוות, אז התפילות הראשונות עולות עמה. ואמרו המקובלים, כי בשאר ימות השנה, מחסדו הגדול יתברך אפילו שלא יתכוון האדם בכל ברכות של 18 בבת אחת, רק אם יום אחד יכוון בברכה אחת או שתיים, וכמו כן ביום אחר בברכה אחת או שתיים אחרות, ברכות מצטרפות. וכשנמצא שמתכוון בכל תפילה, אז המלאך, הוא כותב את השם שלו, מוסר אותה למלאך אחר, ולהוליך אותה למעלה, אבל כל מה שלא נתכוון בכולם, המלאך הנזכר מעכב אותה אצלו עד יום הכיפורים. כן, שמעת? אז עכשיו אנחנו אבל נדייק על מה זה נאמר. ואם לא נתקנה עד היום ההוא, אז המלאך ההוא משליך אותה למקום פסולי המוקדשים, שהוא חלוץ על הרקיע שקוראים בו כוכבים ומזלות, ונוטלת הרשעו את התפילה הזאת, עושה מהם רקיעים אחרים של שב, ועולה היא בחיולה ומסתינה על כל אותם התפילות. נראה לי שיש פה בעצם שני דברים. אתם מבינים, יש פה שני מושגים. תפילות שתפילה פסולה. תפילות פסולות שתפילה אחת מעלה אותם, זה לא כתוב יום הכיפורים. רק לגבי ברכות. דהיינו, לצרף ברכה מפה וברכה מפה, זאת אומרת, אין לו תפילה אחת שלמה. כשיש תפילה אחת שלמה, הגונה וראויה, מתחילה ועד הסוף, אני מבין שזה יכול להיות גם אחרי עשרות שנים. אבל לצרף ברכות, מפה חלק מהברכה מפה וברכה אחת מפה, ולעשות מזה תפילה שלמה, זה תלוי עד יום הכיפורת. אם יש סתירה לזה, הייתי רוצה לראות. אבל בינתיים, זה מה שנראה לי, ככה אני מדייק לפי הלשון שלו, שהעניין של יום הכיפורים זה רק לגבי הפרט הזה, לגבי ברכות, צירוף ברכות. אבל לגבי מה שאמרנו, שעל ידי שעושים מספר, והמספר הזה תופס את כולם, זה יכול להיות אפילו אחרי הרבה. הרמז הזה שמעתי, ובסופו של דבר מצאתי את המקור. המקור של זה מובא בשם החוזה מלובלין. הוא אמר את זה. ככה כתוב, ראיתי בספר מאורות ירושלים, הוא כותב ככה, בשם ספר זכרון צדיקים. הוא כותב ככה, התפילה דומה לספירת מספרים. אם אדם כותב מספר 0, זה לא כלום. אבל כאשר הוא מוסיף בצד אחד מספר 1, כל האפסים שבצד הפכו בבת אחת למספר עצום ורב. כך יש תפילות שאין אדם נענה על אדם, אבל הוא עושה רושם מסוים. אבל 0. כעבור עשרות תפילות מגיעה תפילה אחת מעומק הלב, וזו מכניסה את כל התפילות. כאשר התפילות הקודמות מגדילות את הכוח. אך כאמור, אבל אין תפילה שאינה חוזרת לך. זה מה עכשיו אני משמע להתפלל בכל וכל אני לא מחבר? לא. זה בסופו של דבר, זה הכל, הקדוש ברוך הוא התחשב והכל. אבל זה אמרנו, אז אני אספר בכתב עמים. דהיינו לפי הכתיבה של העמים. אבל זה היה לי פה קצת שאלה, מה זה? מה פירוש? מה נפשך? הקדוש ברוך הוא הולך לפי שהעמים חושבים. אז מה נפשך? אם זה דבר טוב, צריך להביא את זה לנו. אלא מה, כן, מובן. טוב, אז... טוב, האמת היא זה רק רמז, זה לא קושייה, אבל אני חושב שפה, בעצם מפה הם מלמדים אותנו משהו. גם לדעת שאין דבר בעולם לבטלה. גם דבר שאצל אומות העולם, אבל דבר שזה מתקבל, ובעצם היום זה גם אנחנו משתמשים במספרים. דהיינו, הרי בכתיבה שלנו, בלשון הקודש, לא עושים מספרים, לא כותבים 1,000 במספרים. או כותבים את זה במילים. או עושים את זה באותיות, למשל רוצים לכתוב 800. אז עושים את זה, עושים טוב, 400 ועוד 400, זה כן. רוצים לכתוב, אנחנו בשנת התשעג, אז איך כותבים? זה 5,773, עושים את זה באותיות. האותיות רומזות למספרים, זה אלפים, תו, שין, עין, גימל. או אפשר לכתוב את זה בכמה וכמה דרכים, אז זה באותיות. אצל אומות העולם יש למספרים צורה אחרת, אבל גם זה לא דבר בטל. דיינו, אם יש דבר כזה בעולם, ככה כותב על מנהת אלעזר. תשמעו, זה דבר שצריכים אולי כדי לדעת את זה, אפשר להשתמש בזה בדברים אחרים. כתוב ככה, הוא כותב בספר דברי תורה, הוא כותב ככה, מקובל בידינו מסורת מאבותינו, כל מה שיאמרו, אפילו מאמר העולם, יש בזה ממש. מה שכתוב, היינו דאמרי נשה. מקובל בידינו מצדיקים שסודות רבים רמוזים בהם, טוב הגניז בגביו, כי אין שום דבר ריק בעולם. כל דבר שאומרים בעולם, אפילו ילדים, אין בזה דבר חינם. בתשעה באב, יש כאלה אומרים, שלא לא, לא לומר, גדיש תתגבל. דבר זה מעריץ בעץ חיים. ככה, אותם שאין אומרים תתגבר מטעם כמקי הזעק והשווי עשרן תבילות, אינו ראויו. זה פוסק זה ג'זירו, הכל תשעו בו שלא תתגבר תבילות, אינו. זה בית עמוד זה. אין זה אלו דברי תמה. כמו יש כאלה אומרים, לא להגיד קדיש תתגבר. כמה שכתב שבולה הלקט בספר תניח, שלא לומר עולנו שבאה מטעם כמקי תרבות תבילות, אינני שומע, גושה לגושיו זו שהגשינו. כמובן, כמו יש אומרים לא להגיד תתגבר, סודם תבילות. עלינו לשבח, הוא מביא שיש ראשונים שאומרים, לא לומר. כנראה, גם כתרבו תפילות, דיינו, זה לא מעיקר התפילה, אבל הוסיפו את זה, אז בתשעה באב לא אומרים. קושה לגושי עוזר, מה פתאום? אנחנו כן. מה יפתוח להם? מה? ישבו להסמיך מנוחם קודם וכן, ולא מן הדין. וכל מוגם לפעמים מנוחם. ושוב מוסדי במרדכי והאור בשם רביעה, שאולי נוהג למה תתגבר. לכן העידו ההוא שיש רבונים נוהגים לאומר. דיינו, נראה שיש פה ויכוח ככה, לפי מה שאנחנו אומרים. הם אומרים, לא להגיד תתגבר זו לא דחן. למה עשו אדם תביל לך? יש פסוק, סקר, טובה, נא, לך, מעבר תביל לך. כן. אז מה פירוש? אז אם כן, אז למה מתפללים? אז לא, אם התפילה מתקבל, מה נתפלל? סתם. התשובה, היום זה לא יתקבל, אבל יום אחד זה יתקבל. ומארץ אומר, אז מה נמשך? אז אם כן, אז אפשר להגיד תתגבר עכשיו. וזה אומר שתתגבר זו לא דחן על עכשיו. זה יתקבל בעתיד. אז מה... אני חושב שיש כמה וכמה טעמים למה תמיד יש עובר חל לפני כל הכבוע על חנן. מה הסיבה? למה זה נקבע? יש סימן סומו וסולה. סומו, ואחר כך כפרח וחנן קבוע על זה. בא להגיד, נכון, הקדוש ברוך הוא, בעוונותינו הרבים, כביכול, אותמת אוזם ונשמע לנו, כל הזמן מבקשים ומתפללים על הגאולה. אבל יום אחד כל התפילות יצטרפו, המיליון התפילות של כל כלל ישראל בבת אחת, ואז יום אחד זה יפקע את כל השערים. משה רבנו התפלל להיכנס לרצל, תקדו תפילות, כי ג'מוד הרבו על חנן. זה אחרי, זה בא לעודד אותנו אחרי תשעה בר. שלא נחשוב, נו, בשמה כבר נתייאש, בשמה להתפלל, בשמה תבוא ג'ולה. אין, כמה התפללנו, כמה דורות, ולא נעננו. אז מה יעזור? תלמד ממשה רבנו. משה רבנו כבר יש לו 515 תפילות, והוא ממשיך. אבל נגזרה גזרה כבר, נגזרה גזרה שלכם, בכל זאת, התפילה יכולה לבקע את זה, התפילה יכולה לשנות את הגזרה. והוא היה ממשיך, הקדוש ברוך הוא אמר לו, רב לך, אל תסף דבר אליי. לנו הקדוש ברוך הוא לא אמר רב, תמשיכו, תמשיכו, בעזרת השם, בעזרת השם התפילה תתקבל. עכשיו רק רציתי עוד דבר אחד, יש פה את הספר משנת הגלגולים, זכה בזה ידידנו הרב בועז שלום, לחבר את הספר הזה, ממש אוצר בלום. ענייני, כל העניינים של הגלגולים. בין היתר יש פה דברים ממש נפלאים, דברים מאוד יסודיים שמאוד מחזק את האמונה, להראות איך השלמות של הדברים בספר תשעבה, קוראים ספר איוב. מי שממש הוא עשה פה, אסף מספרים וסופרים, דברים לא ידועים, דברים שנמצאים ממש בקצוות, וגם מוסיף חידושים מעצמו ברורים. ממש דברים נפלאים, אנחנו קוראים בתשעה באב ספר איוב. מה הקשר ספר איוב ותשעה באב? טוב, צרות, איסורים. תשמעו דבר לדבר נפלא. חז"ל אומרים, איוב לא היה ולא נברא, אלא משה לא היה. הרמב"ם מסביר, מה פירוש לא היה ולא נברא, משה לא היה? הכוונה, לא שלא היה, כן היה. אבל העניין הזה, זה בשביל המשל. מובן. הספר הזה נכתב כדי שלמד ממנו בני אדם. מביא פה ושם הגרא, ככה, איוב קובל על גודל ייסוריו, לכן מה שסיפר גדולתו, היה לו מקדם, אחי עכשיו שפר, זוכרו ירושלים, ימי עני אומרו דהו, כל מחמו דהו, כל העניין של איוב, הכל רמוד על הג'לות. לכן כתב באהבת יהונתן פרשבו, עניין איוב זה משל על ישראל בגלותה. יודעים, הסוד של ספר איוב, הרי איוב היה איש, תום יושר, ירא אלוהים וסור מרע. מה זה, מה זה, אז הוא סבל איסורים, שזה כבר משל, איסורי איוב. ובסוף, ומתווכחים, הוא עם שלושת החברים שלו, על מה, ולמה הקדוש ברוך הוא צדיק ורע לו, מה זה? ובסוף של הדבר לא כל כך מבינים את התשובה, כיוון שיש בזה סוד. הסוד של העניין זה רמוז בפסוקים בסוף. הוא טפש בשורה מן נער, יושב עם העלומו, הם קוראים לה, יפעלם, פעמיים שולחים שובר. דהיינו, הוא גלגול של תרח. הוא גלגול של תרח אבי אברהם אבינו, שהיה לו עבירות קשות, עבודה זרה וכו'. ואז אם כן, אז לכן איוב בא, בשביל זה הוא באמת הוא צדיק במצב שלו. אבל בגלגול הקודם, אמנם הוא חזר בתשובה תרח בסוף ימה, אבל זה עבר מספיק. צריך לחזור ולסבול ייסורים על כל העבירות שלו, ויש עבירות אפילו שלא מוזכרות, אין זמן כעת להיכנס לזה. אז לכן כתוב בשור מרע, ובשור מרע שהיה קודם. ולכן, זה בעצם זה פה כל העניין של היום, מי שיקרא פה ממש דברים נפלאים, וגם ראיתי פירוש נפלא, שתמיד, מי שלא יודע את הנסתרות, הוא נאלץ ליישב דברים קשים. איך איוב אומר, עורם יוסודים מבטן אמי, בערם או שהוא שמע. אדם נולד תינוק בלי בגדים, זה נכון. אבל הוא חזר לבטן של אמא שלו עם בלי בגדים. מאיפה, מי חזר לבטן של אמא שלו? תשובה היא בגלגול, הגלגול הבא, הוא חזר על הפעם, אוקיי. ערם יוסודי, בערם או שהוא שמע. זה יפלא ופלא. זה יצא פה בדף 32 שנים. אז זה הספר הזה שעכשיו יצא לאור, ויש לו גם דיסקים שממש, בלשון קלה שווה לכל נפש. זה ממש זכות גדולה של זיכוי הרבים. מזכיר אולי עוד את העניין של ההזמנה לבר מצוות, בעזרת השם של הבן. חלקו הזמנות, כי יש כאלה שלא היו בסוף השבוע הקודם. בסוף השבוע הקודם אמרתי משהו, מישהו מתקשר אליי, אמר, לא הבנתי מה אמרת. אמרת שהמשיח לא נראה שיבוא, מה זה? אז אני אמרתי לו, כן, קיצרתי, אבל אני אסביר לך מה הכוונה. לפי המעשים שלנו, דהיינו, בעוונותינו הרבים, שנאת חינו, המחלוקת, לא נראה שאנחנו נזכה, כתוב, זכו, כתוב, בעיתו החישנה. אם זכו, החישנה, ואם לא, בעיתו. החישנה, לא נראה לי שמבחינת החישנה, שזה הזמן, כי לא נראה לי שחזרנו בתשובה ותיקנו, בעוונותינו הרבים, רק עוד מוסיפים חטא על פשע. אבל אם זה הזמן של בעיתו, יש זמן, כתוב שהקץ תלוי בתשובה, אבל כתוב שגם אם ישראל לא יחזרו בתשובה, כשיגיע הקץ, הגאולה תבוא, ולא קשור אם חזרנו או לא חזרנו בתשובה. יש זמן שהקדוש ברוך הוא יסתיר אותו, וזה בקומק להגיע. אז אם הזמן של בעיתו, שזה נעלם מאיתנו, אנחנו, אם היינו יכולים במעשים שלנו לתקן לנו את הגאולה, לפני הזמן שהקדוש ברוך הוא קצר. אבל אם לא זכינו להקדים את זה, אבל הזמן כשיגיע, אז היית כתוב, אז יהיה רצון שזה יהיה היום, היום, אם בגאולה תשמעו. ואם לאו, השם ברוך הוא יזכנו, ונזכה בעזרת השם לראות בביאת משיח צדקנו, הגואל בן דוד, במהרה בימינו, אמן, כן יהיה רצון. כן, שני דברים, גם מי שברך וגם מדהים הנחלוקת בסוף הלימוד, הזכרנו קודם את התפילות של בין החיו ובין הגונה, זה צריך לדעת, אנשים קצת לא מחשיבים את זה, אבל זה תפילות של חובה. הלימוד לפני התפילה והלימוד אחרי התפילה זה חובה. מי שלומד, כל פעם שלומד, אבל מי שלומד נגיד כל הזמן, בבוקר ולפנות ערב. אז לפחות עכשיו מסתבר שכבר מאוחר, אז גם התפילה הזאת חובה, צריכים לא לשכוח ממנו. אז נאמר בהתחלה את התפילה הזאת, כי זה קשור ללימוד. מה זה אם אנחנו רבנה, ישמתו חלקנו משווי ראש ראשם חלקנו משווי גרונה, שעונו משכימים, 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 רצם משכימים, דברים מודלים, אנחנו רוצים, 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 רשחת, שבע מרמו להחזור מהמעני, אדבו, כי כל העמי לקודם שם אלו, ואנחנו נלך בשם, אז נהיה להינו, מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב משבר מזומחים אחר כדי שבע תורה הוא יברך את כל הגדולי קודש ישראל שתלים וקדוני ימים ונעם ושעם ותלמידיה ועוד יברך וישמע בחי ויעריך את אמר רבי בורק ונחר וספר שיר נדל חוד את תרום מקום ברוכו ירסן ירבודו יברך מעשה אודו וכוסו רבו נעזק אסילהו יבטל את כל לבונו לתמותר אותו ושתלם בעבודו ולראותו אם עלי כל וישאל את הליבה וליבה חם לטובה יקים על מירות יקולו ולנוי מריח וחיו ושיר ועורת
אמן.